רגע, אני, ואז הוא.
אוקיי, מוכנים? גו.
אתן מאזינות.
ואתם מאזינים.
לכאן כל יבנה הסקטים.
פודקאסטים. ושתהיה לכם ולכן האזנה מעולה.
שלום לכל המאזינים. אני נטלי וברוכים הבאים לתוכנית שלנו בעקבות האור. בתוכנית זו אנחנו נציג בפניכם היבטים רבים ומגוונים בנושא האור. ניגע בנושא של שעון החורף ואיך הוא מתקשר אל האור. נלמד על חגים שקשורים לאור ונשמע יחד על נקודת אור לאחר השנה החולפת והקשה של אנשים שונים בחיים האישיים. אבל נתחיל עם הרקע המדעי שמציגה בפנינו הילה אביבי שתסביר לנו על תופעות האור מבחינה מדעית. אז בואו נתחיל.
אור הוא למעשה קרינה אלקטרומגנטית. קרינה אלקטרומגנטית היא הפרעה מחזורית בשדה החשמלי והמגנטי. היא בעלת אורך גל שהיא מסוגלת לקלוט. עכשיו מה זה בכלל גל? גל זה הפרעה בטווח כלשהו. כמו שצורך העניין, גל במים זה הפרעה בגובה המים. אז כאשר מדברים על האורך שלו, מדברים בעצם על המרחק שאנחנו יכולים לקלוט, עד כמה גדול הוא. כמו שצורך העניין, אם יש גרגר קטן של אבק, אנחנו לא נראה אותו. אבל ברגע שהגרגר מצטרף עם עוד כמה ומגיע לגודל מסוים, אז אנחנו כבר נראה אותו. אטמוספירה היא דבר מאוד חשוב בחיים שלנו. ללא אטמוספירה לא היינו יכולים לראות צבעים בשמיים. כן, גם את השמיים הכחולים בבוקר. האטמוספירה מורכבת משכבות של גזים, וכאשר קרניים האולטרה-מגנטיות מגיעות מהשמש של האטמוספירה, הגלים מתפזרים בעזרת חלקיקי האטמוספירה, ובכך אנו רואים את הצבעים. אבל למה דווקא כחול? התשובה פשוטה. כל אורך גל מראה לנו צבעים שונים. הגלים הארוכים יותר הם צבעים חמים, כמו למשל אדום וכתום. והגלים הקצרים יותר הם צבעים קרים, כמו כחול וסגול. הגלים הקצרים קלים יותר לפירוק, ולכן השמיים מקבלים את הגוונים הכחולים. ומה לגבי השקיעה? אז במצב רגיל של בוקר, השמש נמצאת מול כדור הארץ. בוא ניקח נגיד את ארץ ישראל. אז השמש נמצאת מול ארץ ישראל. ככל שהשעות חולפות, הכדור מסתובב, והשמש נמצאת במקום שונה ביחס לישראל. עכשיו, יכול להיות שהיא תהיה מתחת לישראל, ואז הקרניים שמגיעות הן באות בצורה שונה, במרחק שונה, והגלים שמצליחים להגיע אלה הגלים הארוכים, הגלים של הצבעים האדומים והכתומים. ולכן בעצם בשקיעה אנחנו רואים את השמיים בצבע כתום ואדום ולא בצבע כחול רגיל. חוץ מזה, לאטמוספירה יש עוד תפקיד חשוב הקשור לחיים שלנו, ותנחשו למה עוד? גם לאור. קוראים לתהליך הזה פוטוסינתזה. תהליך זה מתרחש אצל צמחים, ומה שקורה בו זה בעצם חדירה של אנרגיית השמש, שזה האור, אל הכלורופלסט. כלורופלסט זה עברון שנמצא בצמח, ותפקידו הוא לקחת את אנרגיית השמש ולהשתמש בה כמו כמנוע לתהליך שבו הוא הופך פחמן דו-חמצני לחמצן. ללא חמצן אף יצור חי לא יוכל לחיות. לא אנחנו, לא החיות ולא הצמחים. ולכן, ללא אור, אין צמחים. ואם אין צמחים, אין חמצן. ואם אין חמצן, אין חיים. חלק מהתופעות המוכרות והיפות ביותר של אור הוא הזוהר הצפוני. הזוהר הצפוני זה תוצאה של עומס יתר של חלקיקים אשר זורמים מטה במגנטוספירה של כדור הארץ. רקע קטן על המגנטוספירה? המגנטוספירה היא אזור סביב עצם טבעי בחלל. אז מה שבעצם קורה זה שהחלקיקים מתנגשים במולקולות שבאוויר וגורמים להם לשחרר אנרגיה בצורה של פליטת אור. תופעה הזאת מתרחשת בעת פעילות מוגברת של השמש כאשר הרבה חלקיקים מצטברים וכך נוצר העומס. תופעה נוספת, מוכרת ויפה, היא הקשת בענן. הקשת היא תופעה אופטית הנוצרת לאחר שאור נתקל בדרכו במקום בו יש טיפות רבות. קרן האור הפוגעת בטיפה נשברת בכניסה אליה ונשברת ביציאה. כל אורך גל נשבר בזווית שונה. וככה בעצם נוצרת לנו התבנית המוכרת של איזה צבע בא אחרי איזה צבע בקשת. הידעתם שהאור הוא בא למהירות הגבוהה ביותר? הוא מגיע למהירות של כ-300 אלף קילומטר לשנייה. קונספירציה מעניינת שנוצרה בעקבות מהירות האור היא שאם שוברים את מהירות האור, אפשר לחזור בזמן. מעניין, לא? ולבסוף, תופעה מעניינת ואפילו מפחידה היא החור השחור. החור השחור נוצר מכוכב גדול מאוד עם כבידה חזקה מאוד, כמו לדוגמה השמש שקרס לתוך עצמו. בעצם, סוף חייו של הכוכב. לחור השחור שתי כבידה חזק כל כך עד ששום עצם או קרינה או אפילו אור הקרובים אליו במרחק מסוים לא יכולים להימלט ממנו, והוא בולע אותם. כל מסלול תנועה אפשרי בתוך תחומי החור השחור מוביל לנקודה אחת ויחידה. המרכז. תודה רבה שהזנתם. אני איתי לאביב. המשך האזנה נעימה.
תלמידי הרדיו של מחזור ט' מגישים בעקבות...
מה זה?
מה זה? אי אפשר לעבוד ככה.
זה מישהו שתמתג, נו!
מצאתי.
סליחה, טעות שלי, עוד פעם.
תלמידי הרדיו של מחזור ט' מגישים בעקבות האור. מסע רדיופוני מרתק סביב...
אוי, נו...
נו מה, לא רואים כלום! בעקבות האור, תוכנית מגזין מיוחדת, האזנה נעימה.
חנוכה, קריסמס ונוביגוד. שלושה חגים, שלושה סיפורים, ואור אחד שמאחד את כולם. בר לוי ורותם נוביק הציגו בפנינו את החגים שמהירים את הדרך. מחנוכה, עם אור הנרות שמספר על ניסים, דרך הקריסמס עם האורות הזוהרים שמשדרים תקווה, ואדון נוביגוד שמביא איתו התחלות חדשות ושמחה של שנה חדשה. אז בואו נאזין.
איוש וברוכים הבאים לחגים של אור. אני בר.
ואני רותם, והיום לדבר איתכם על חגים שמייצגים אור עבור דתות ותרבויות שונות.
אז נתחיל, איך לא? בחג שלנו. החג היהודי חנוכה שעומד להגיע ממש בקרוב.
איך אני מחכה כבר לחופש חנוכה? לא יכולה יותר עם הבית ספר.
כן, די. כל העומס של המבחנים, סוף סוף קצת חופש. ועוד של 8 ימים, זה מלא.
גם תכף מתחיל החורף, אז בכלל אין לי כוח.
לגמרי. בחורף הכל מחשיך מוקדם, זה פשוט בלתי נסבל.
בדיוק בגלל זה אני מחכה לחנוכה. אם כבר חושך, אז חג של אורות.
איזה קטע. את יודעת שאחד השמות הנוספים של חג החנוכה זה חג האורים?
באמת?
כן, יש לו עוד שמות, מסתבר. כמו חג החורף וחג הזיתים.
מה הקשר זיתים לחנוכה?
זה באמת נשמע מוזר, ואני לא חושבת שמשתמשים בזה בכלל, אבל קוראים לו ככה בגלל נספח השמן. פעם ממש הפכו אותו לחג חקלאי.
עם כל הגבות הזיתים, אני אמשיך לקרוא לחנוכה.
מבינה אותך לגמרי.
רגע, אז למה בכלל קוראים לו חנוכה?
נכון שהיה את כל הסיפור עם היוונים והמכבים?
מרד החשמונאים?
כן, בול. אז אחרי שהיוונים הכריחו את היהודים להאמין בדת שלהם, כאילו באלים שלהם, כמו שכולנו יודעים, הם נכשלו והמכבים ניצחו אותם.
נראה לי ששמעתי על זה. אחרי ניצחון נערכה חנוכת מזבח בבית המקדש, נכון?
כן, בדיוק. איזה מדהים שזה סיפור היסטורי שקיים כל כך הרבה זמן, אבל עדיין אנחנו זוכרים ומספרים אותו כל שנה מחדש.
ברור שנזכור, חג חנוכה הוא חג חשוב להיסטוריה שלנו כעם.
צודקת. אני ממש מחכה לחג. זה כיף שכל המשפחה מדליקה נרות ביחד ונכנסים לאווירת חג. מעניין אם תמיד חגגו אותו ככה.
תתפלי, אבל לא תמיד. כשהעם היהודי היה בגלות, בגלל שהם השתלבו בתרבויות אחרות, החג צדח, ואפילו חשבו להוריד אותו מלוח השנה.
מה? לא חגגו את חנוכה? אז איך אנחנו ממשיכים לחגוג אותו עד היום?
אז זהו, שהיהודים בסוף המאה ה-19 פתאום החליטו שהחג כן מתאים להם, כי הוא שירת את המטרות שלהם.
אני חושבת שלמדנו על זה בהיסטוריה. הפכו את מעשה הגבורה של המכבים לסמל לגבורה צבאית ולתזכורת היהדות.
מטורף כמה עברנו מאז כעם, ממש נס מה שקרה שם.
כל פעם שאני אשמע את המילה נס, אני תמיד אזכר בסביבון. תחשבי שלא משנה איזה דור גדל פה בארץ, כולם תמיד שיחקו עם סביבונים בחנוכה.
ולא רק זה, את יודעת שגם ליהודים בחו"ל סביבונים בחנוכה?
מה, באמת?
כן, האמת שזה מפתיע, אבל אצלם במקום נס גדול היה פה, כתוב נס גדול היה שם.
איזה מגניב, מזכיר לי קצת את השיר הזה על הסביבון.
כן, בדיוק באתי להגיד, לחנוכה יש הרבה שירי חג מוכרים.
נכון, את מאמינה שיש שירים שנכתבו אפילו לפני קום המדינה? זה מטורף.
מה, באמת?
כן, תקשיבי, שירים מוכרים כמו ימי החנוכה ומי הם הלל.
ממש קלאסיקות ישראליות.
כן, טוב, עם כל הדיבורים האלה, האמת שנהייתי קצת רעבה. איך מתאים לי עכשיו סופגניה?
נשפט, אפילו לביבה זורם לי.
אין, אבל מאכלים מלאים בשמן, זה לא כל כך בריא.
נו ברור, כל הקטע שאוכלים מאכלים מטוגנים בשמן בגלל נספח השמן.
יו, בחיים לא חשבתי על זה ככה. לפחות שוקולד אין שם.
ברור שיש, מטבעות שוקולד.
מה הקשר מטבעות שוקולד לחנוכה?
נו, את לא זוכרת? כשהיית קטנה לא היית מקבלת מחנוכה?
וואו, כבר שכחתי מזה. אני מעדיפה מתנות מאשר שוקולד, אבל כל אחד במה שהוא אוהב.
תשמעי, בעיקרון גם אני. אבל מתנות זה פחות וייב של חנוכה, זה יותר קריסמס.
יש לי שאלה קצת מביכה לשאול. אומרים קריסמס או חג המולד? אף פעם לא הבנתי מה ההבדל.
וואלה, האמת זה לא מביך. זה לא חג שלנו, אז זה לא כל כך קריטי. אבל בעיקרון את יכולה את שניהם.
כן, אבל למה דווקא חג המולד? מה זה אומר בכלל?
לפי מה שהבנתי, מדובר על לידת ישו.
מה? מה הקשר?
אומרים שלפני שהוא נולד, העולם היה חשוך, והוא העיר אותו כשהוא נולד. זה בעצם אותם התאריכים.
יפה. אז זה חג דתי?
לא כל כך. הוא התחיל ככה, אבל היום הוא כבר חג תרבותי בכל העולם.
ממש בכל העולם. אנחנו בכלל חוגגות אותו ומכירות כל כך הרבה סמלים שמאפיינים אותו?
כן, אני חושב שהיום כולם יכולים לזהות את סנטה קלאוס ומתנות מתחת לעץ.
ועוגיות ושלג, וזה עוד ממשיך.
האמת שהרעיון של סנטה קלאוס קצת מלחיץ. מי רוצה שיפרצו לביתה, אפילו אם זה להביא מתנות.
ממש אבל. גם אומרים שהוא בא דרך הרובות. עכשיו, לפי איך שמציירים אותו, מפתיע שהוא יכול לעבור בהן בכלל.
די, זה לא פייר. הוא מבוסס על דמות היסטורית. הרעיון הוא שהוא נותן צדקה ומעשה חסד.
צודקת, סליחה. לגמרי מטרות טובות. אבל מה זה סרט הום אלון? פריצות לבית מלחיצות אותי.
עם זה אני לגמרי יכולה להסכים. אפילו שאני חושבת על זה, גם סרט קשור לקריסמס.
נכון, אני אומרת לך. יש כל כך הרבה דברים מוכרים שקשורים לחג הזה, ממש משאיר לחנוכה אבק.
תשמעי, כשיכתבו על החנוכה שירים מוכרים כמו All I Want For Christmas Is You או Last Christmas, אולי החג יהיה קצת יותר מוכר בעולם.
למה ככה? מה אם באנו חושך לגרש? אחלה שיר.
מה שעושה לך טוב. רגע, את זוכרת איזה יום היום?
כן, יום רביעי, למה?
למה את בלי ורוד? אתה יודעת שיום רביעי לובשים ורוד?
אה, וואי, איך שכחתי. גם במין גרש מתייחסים לקריסמס, וזה סרט ממש איקוני וזכור.
את קולטת שהם חוגגים את החג כשיש שלג בחוץ? בישראל דבר כזה בחיים לא היה קורה.
צודקת, זה ממש כל הרעיון, שלג גם מסמל את הקריסמס.
שואל לדבר על האורות והקישוטים, אין מה לעשות, זה חג שקשה לפספס.
יו, עכשיו נזכרתי, נראה לי שיש לי חברות שחוגגו את קריסמס.
אה, באמת? כאן בארץ?
כן, נראה לי. בעצם אני לא בטוחה.
יש להם עץ חג בבית, אם יש עץ אז יש קריסמס.
זהו, שאני לא בטוחה, כי גם בנוביגוד יש עץ.
נוביגוד?
כן, נו, נוביגוד, זה החג של יוצא ברית המועצות.
אה, נכון, נראה לי שאני מכירה.
הוא כמו קריסמס, אבל לא בדיוק.
כן, אני מבינה על מה את מדברת, החג שתחילת את שנה החדשה. יש להם גם סנטה קלאוס, לא?
דומה, אבל לא. להם יש דד מורוז, שהוא סבא השנה החדשה, ואת הנכדה שלו סניגוריצ'קה.
אה, אני חושבת שאני מכירה, עם הבגדים הכחולים האלה, נכון? ולעץ שלהם קוראים יולקה.
כן, בול. הם מסמלים חגיגות עם שירים, ריקודים ומתנות.
איזה מגניב, ממש מיוחד.
כן, זה חג שמסמל התחדשות, אופטימיות, שירים מסורתיים ועוד מלא דברים מיוחדים.
הוא הפך למסורת במדינות כמו רוסיה, אוקראינה ומסביבה, ואפילו כאן בישראל.
וואי, עם כל הדיבורים האלה על חגים, אני כבר מתה לצאת לחופש.
ברמות, גם אני.
אז יאללה, בואי נסיים, זה כבר, נהייתי עייפה.
האמת שגם אני, אז יאללה, בואי פשוט נסיים.
אני מיקה, והנקודת אור שלי השנה זה אחותי, טליה, היא בת 17, ואני אוהבת לשחק איתה משחקי קופסה, לראות איתה סרטים, ופשוט להיות איתה ולדבר איתה.
נקודת האור שלי בשנה האחרונה הייתה חברות שלי, זה היה מקום מפלט שלי, כל פעם שהיה קצת קשה, שהיה מוזר, המצב היה לא ברור, תמיד היינו מדברות אחת עם השנייה, נפגשות כמה שאפשר, זה פשוט מאוד עזר לי להתמודד.
נקודת אור שלי השנה הייתה ללכת לים. זה עזר לי להתנתק מהכל, רגע ליהנות מהשקט, מהגלים. זה היה נקודת אור שלי.
נקודת האור שלי בשנה האחרונה הייתה החברות שלי. המלחמה התחילה מאוד מוקדם, ואני עברתי בית ספר בדיוק, אז הייתי כאילו חדשה לגמרי. והכרתי חברות שעזרו לי כאילו כל השנה, והייתי איתן כל הזמן.
נקודת אור שלי השנה זה הסביבה הקרובה שלי, המשפחה שלי, שלקחתי את המלחמה ממש קשה בהתחלה לפני שנה, והרבה היו שם לצידי כשהיה לי קשה, המשפחה שלי בעיקר, חברות חדשות גם שהכרתי השנה.
נקודת האור שלי השנה הייתה ציור. אני חושבת שכל פעם שקרה לי משהו, בין אם זה רע או טוב, הלכתי לצייר וברחתי לציור, ובעצם ציור הייתה סוג של התנתקות.
כשאנחנו עוברים לשעון חורף, היום הופך לקצר יותר והחושך נכנס מוקדם יותר. מאיה טדגי תציג בפנינו איך שעון החורף משפיע על אורח החיים בישראל.
כל שנה אותו הדבר. מזיזים את השעון שעה אחת אחורה, ישנים שעה יותר, אבל אי פעם טעיתם לעצמכם בשביל מה צריך את שעון החורף?
אני מאיה טדגי, ויחד איתי נחקור את התופעה הזאת מהעבר אל ההווה ועד העתיד, וגם נראה איך היא משפיעה על אורח החיים בישראל. אז בואו נתחיל. כדי להבין למה בכלל יש שעון חורף, נחזור כמה מאות שנים אחורה. הכל התחיל בהצעה של מדען בשם בנג'מין פרנקלין. בשנת 1784 הוא הציע לשנות את שעות הפעילות לפי עונות השנה כדי לחסוך בנרות. אבל מאז הרעיון הזה לא כזה קרה. רק במלחמת העולם הראשונה, גרמניה הייתה המדינה הראשונה שהחליטה להשתמש בשעון החורף כדי לחסוך באנרגיה. בעקבותיה, מדינות רבות אימצו את השיטה גם הם, כולל בריטניה, ארצות הברית ומדינות גדולות וחשובות. הוא הפך לכלי חשוב לניהול משאבים בתקופות של משבר כלכלי ואנרגטי. איך זה הגיע לישראל? תקופת המנדט הבריטי, יחד עם הקמת המדינה, שעון החורף עזר להתאים את שעות העבודה והחיסכון באנרגיה, במיוחד בשביל מדינה צעירה וחסרת משאבים. מאז קום המדינה, שעון חורף שונה ושוכלל כדי להתאים גם לצרכים דתיים וחברתיים. למה הציבור הדתי בישראל רוצה לשמר את שעון החורף? בישראל, שעון החורף הוא לא רק כלי פרקטי, הוא קשור ישירות לאורח החיים של הציבור הדתי. למה הוא כל כך נאבק לשמור עליו? יש ארבע סיבות מרכזיות לכך. הוא מתאים לזמני התפילות,
בשחרית הוא מאפשר להתפלל סמוך לזריחה מבלי לפגוע בלוח הזמנים של העבודה והלימודים. בערבית, היכולת להתפלל מוקדם יותר מקלה על המשפחה ועל הסדר הימי. בשבת, בחורף, השבת נכנסת מוקדם יותר ומסתיימת מוקדם יותר, מה שמאפשר יותר זמן משפחתי ביום שישי בערב. זה מקצר את זמן ההמתנה לצאת שבת ומקל על ההתארגנות לשבוע החדש. בכיפור, שעון החורף מקצר את שעות היום בצום, מה שמקל על הצמים, במיוחד בשביל ילדים או אנשים מבוגרים. הוא גם שומר על אורח החיים המסורתי. לוח הזמנים הדתי מבוסס על הזריחה והשקיעה. שעון החורף מחזק את החיבור לטבע ולמחזריות הזמן, כפי שהיא מתוארת בהלכה. אבל בישראל, שום דבר הוא לא רק עניין פרקטי. שעון החורף הפך לוויכוח בין דתיים לחילונים. הוא נתפס כהתנגשות בין אורח חיים מודרני ולמסורת. ב-2013, הציבור החילוני התנגד לקיצור שעות האור בערב, וטען ששעון החורף נכפה עליהם על ידי הדתיים. בשביל הציבור החילוני, שעות האור קצרות יותר בערב, ומקשות על עבודה, בילויים ופנאי. מה שמשפיע על אורח החיים שלהם בצורה משמעותית. במדינות רבות בעולם, שעון החורף כבר נעלם. האם ישראל תצטרף אליהן, או ששיקולים דתיים ומסורתיים ישאירו אותו איתנו? באיחוד האירופי ובמדינות רבות בארצות הברית שוקלים לבטל את הזזת השעון לחלוטין. האם ישראל תצטרף גם, או שתשמור על השעון החורף בגלל אופייה הדתי במדינה? האם אפשר למצוא פתרון שתאים גם לדתיים וגם לחילונים, כמו לוח זמנים גמיש יותר? ובקיצור, שעון החורף בישראל הוא הרבה יותר מהזזת מחוגים. שעון החורף מזכיר לנו שלפעמים אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות המשותפת שבה אנחנו חיים. ומה דעתכם?
תלמידי הרדיו של מחזור ט' מגישים בעקבות...
מה זה?
אי אפשר לעבוד ככה.
זה מישהו שמתג, נו! מצאתי.
סליחה, טעות שלי, עוד פעם.
תלמידי הרדיו של מחזור ט' מגישים בעקבות האור. מסע רדיופוני מרתק סביב...
אוי, נו...
נו מה, לא רואים כלום.
בעקבות האור, תוכנית מגזין מיוחדת, האזנה נעימה.
שלום לכולם. אני אילה אביבי, ואני רוצה לספר לכם על דוד שלי. משה אדטו, זכרו לברכה. משה חלה בניוון שרירים בגיל 38 ונפטר בגיל 48. הוא השאיר אחריו אישה ושלוש בנות. משה מאוד אהב לכתוב סיפורים, שירים, פרודיות ועוד הרבה דברים. אני רוצה להשמיע לכם שיר שהוא כתב. השיר נקרא צל של עצמי, ומי שהקריא אותו עבורנו הוא דוד קשטן.
צל של עצמי, המראה לא משקרת. עייף מהכל, מותש וגמור. מחייך וצוחק כלפי חוץ, מת מפחד כלפי פנים. האור והחושך, הכל מתערבב, השחור משתלט, הלבן נעלם. בוהה במראה, מביט בפניי, פותח עיניים, אומר לעצמי, זה לא נגמר. אוחז בכיור ומקבל החלטה. הצל ייעלם, החיוך יחזור. על באמת, האור ישתלט, השחור יעזוב. המציאות ישתנה, ואז מול המראה אני אעמוד ואגיד לעצמי, ניצחת בגדול. אין דרך אחרת, אין אופציה שונה. זה הכל או כלום. בחרתי באור, בחרתי בהכל.
וכאן, הגענו לסיומה של התוכנית שלנו שהייתה מלאה באור. אני רוצה להודות למאיה תדגי, בר לוי, רותם נוביק, אילה אביבי, מעיין לוי, דוד קשטן ושרון לוי, על תרומתם לתוכנית, ולכל מי שלקח חלק בהפקת התוכנית. אני הייתי נטלי טרפה, ואני מאחלת לכם חג חנוכה שמח, מלא בשמחה וברגעים טובים.
זהו להפעם, מקווים שנהנתם.
אנחנו תלמידי הרדיו של מגמת התקשורת בקריאת החינוך על שם גינסבורג יבנה. ואם אתם מעוניינים להזין לתכנים נוספים שלנו, חפשו אותנו בשירותי הסטרימינג השונים, או פשוט תיכנסו לאתר שלנו, kolyavne.co.il.
אנחנו כאן, כל יבנה.